אנחנו שבוע שעבר עסקנו בכוח של המחשבה הטובה, הביטחון, להתמודד גם עם אותו מצב שלא מגיע לך, כמו שדיברנו על זה בהרחבה. גם אם לא מגיע לך בעצם טוב, אפילו מגיע לך יותר מזה, מגיע לך הצרה, איך יש את הכוח למחשבה הטובה, שזה בעצם לדאוג לעבור את הצרות. הרעיון היה בהקשר לסוד הזה של יציאת מצרים, בפחד של משה, כמו שלמדנו את זה בהרחבה. היום נמשיך עוד נושא שקרוב לאותו עניין, שגם הוא קשור עם התהליך הפנימי של יציאת מצרים. הנקודה שהמושג יציאת מצרים הכללית מבטאת באופן כללי וגם בתוכנו, מצרים, כמו שכבר הזכרנו, מצרים זה מלשון מצר. מצר זה גם צרה שרובצת עליך. אבל מצר זה לא רק צרה חיצונית. השורש של המצר, שהמושג צרה, זה צרה פנימית של האדם. מה זה הצרה הפנימית? בתוך האדם יש את הצד הטהור, השלם, האלוקי שבו, כמו שעסקנו בזה הרבה פעמים בעבר, הצד של הנפש האלוקית, שבפנימיותו הוא ודאי טוב, טהור, רוצה טוב. אבל לכל אדם יש גם את הצד החיצוני של התודעה, הצד של היצר הרע, של הנפש הבהמית, שכשהנפש הבהמית היא בעצם מתנגדת באופן פנימי, זה מהותה לאותה נפש אלוקית. ובתוך האדם יש מאבק תמידי בין הצד האלוקי שקשור עם הנפש האלוקית שבתוכו, לבין הצד החיצוני שקשור עם הנפש הבהמית. כיוון שזה כך, ודאי שאחד מהיסודות העיקריים של תודעה נכונה של האדם עם עצמו, שהאדם לא ישלה את עצמו שהוא נמצא מתוך, שהוא אחד במושג, שאם הוא רוצה ומתעוררים בו רצונות לא טובים, זה אני, זה כולי, זה כל המהות שלי. או אם מתעוררים בו רצונות טובים, גם כן שלא יחשוב וישלה את עצמו, זה אני, זה כל המהות שלי. כי אם אתה תשלה את עצמך, כשמתעוררים לך הרצונות הטובים, ואתה תחשוב שזה כולך וזהו, אין לך שום קונפליקטים פנימיים, כשתתקל ברצון הלא טוב, אתה לא תדע מאיפה זה בא לך. אתה לא תדע מה עושים עם זה, מאיפה זה בא. כי השלטת את עצמך שאתה לא שייך לאותם דברים שליליים. ולכן האדם צריך להיות מודע. יש בי רצון טוב, אבל יש בי גם מקור לרצונות לא טובים, זה אותו יצר רע, שאני צריך להתמודד מולו, להתגבר עליו, לא לתת לו להתבטא, לבלום אותו כשצריך, להיות מודע שהוא קיים. עכשיו כמובן גם מצד ההפוך זו אותה בעיה, אם אדם חווה שליטה או ביטוי חזק של הרצונות הלא טובים, שלא יחשוב זה אני, זה מהותי. כיוון שזה מה שאני רוצה עכשיו, זה כולי. לא, צריך לדעת ולהאמין בצורה ברורה, שאומנם כרגע זה מה שמתבטא בתוכו, זה כרגע מה שמדבר בגלוי, אבל למרות כל זה, זה לא הוא באמת. יש בו גם את אותה נפש אלוקית, יש בו גם את אותו רצון טוב. אז דווקא הידיעה הזאת, שאנחנו, יש בנו את שני הממדים, נפש אלוקית ונפש בהמית, שני הממדים של התודעה, עוזרת לנו לעשות סדר פנימי במה שעובר עלינו, ולהתמודד עם זה בצורה נכונה. לא, אבל לעומת זה, כשאתה לא מכיר את שני הממדים האלה, את שני הצדדים הפנימיים, ואתה חושב שאתה נמצא במקום אחד, קשה לעשות סדר. לכן תמיד ההתחלה שכל תובעה נכונה, כל עבודה פנימית, לדעת לזהות מאיפה זה בא, וכבר כדי לזהות מאיפה זה בא, אנחנו צריכים להאמין ולדעת, ומלא גם להכיר ככל היכולת, את שני המקומות האלה שבתוכנו. את הצד הטהור האמיתי השלם, את הצד האלוקי, על הצד שנאמר בנו שהאדם נברא בצלם אלוקים, אבל גם את הצד הנמוך החיצוני, להכיר אותו ולדעת להתמודד איתו בצורה נכונה. שוודאי שעיקר ההתמודדות בצורה נכונה עם אותו צד נמוך, אותו צד של נפש בהמית, זה על ידי ההכרה, על ידי ההכרה, שהוא בעצם האתגר האמיתי שלנו. זה קיים בנו כדי שנדע להתמודד איתו, ועל ידי זה להתנסות ולהגיע לרמות האמיתית, כמו שעסקנו בזה הרבה פעמים בעבר.
להגיע למות?
להתנסות ולהתרומם, להגיע למהותנו האמיתית. מהם הכוחות, וגם בזה נגענו, לא זה עיקר הנושא שלנו כרגע, אבל מה זה עיקר הכוחות העיקריים של הצד, של היצר הרע של האדם? אז הביטוי של היצר הרע, הכי עיקרי, זו אותה תחושה של עצבות, עצלות, זה נקרא יסוד האפר של הנפש הבהמית. מעבר לזה, יש בנפש הבהמית גם רצון פנימי, שהאדם רוצה לבטא את עצמו, אבל הוא רוצה לבטא את עצמו, ולא בצורה אמיתית ונכונה, בצורה של התפארות, לצנות כזאת או אחרת, צורה, צורך של לבטא את עצמו בצורה שהיא לא מבטאת את מהותו האמיתית, זה קיים לנו. קיים בתוך האדם גם את אותה שאיפה לעונג, לטוב, אבל לא מתוך מקום אמיתי ומאוזן, שמוסיף לך חיים ושלמות, אלא מתוך מקום הרסני. יש מקום שאתה אדם מחפש עונג וטוב, אבל תוך כדי החיפוש הזה, הוא הורס את חייו, הורס את מסגרות חייו, ובוודאי שהעונג הזה, שאיפת העונג הזה, היא לא מוסיפה חיים, אלא בדיוק הפוך, הורסת. גם זה כוח שקיים בנפש הבהמית שלנו, אבל העיקר שלה, הכוח הכי דומיננטי בנפש הבהמית, שזה נקרא בלשון של החסידות יסוד האש שבנפש הבהמית, זה כוח הגאווה הלא אמיתי, הצורך לרומם את עצמך בצורה לא אמיתית, והביטוי של אותה גאווה, שזה, שגם הוא שייך ליסוד האש, זה כעסים, פגיעה בזולת. כל אותו מקום כועס, לא משלים, ממורמר, שפוגע בזולת, כועס כי נפגעת, על זה אתה פוגע, לכן אתה פוגע בו, כל אותו מקום זה אחד מהיסודות היותר קריים והרסניים של הנפש הבהמית. כמו שמסביר אדמו"ר הזקן בהרחבה בספר התניא. זה הכוחות של הנפש הבהמית שהם קיימים בנו, וכיוון שקיימים אנחנו צריכים להיות מודעים להם, ולדעת להתמודד איתם בתוך מקום שאתה מכיר גם את הצד הטוב, האוהב, הענב, שמכיר את המציאות כמו שהיא באמת, מול אותו צד, הצל, עצוב, כועס, ממורמר, גאה, בצורה לא נכונה. זאת אומרת, אתה מכיר את שני המקומות האלה שבתוך רע, אתה לא משלה את עצמך, שאין בך את הקונפליקט הזה בין שני המקומות האלה, ומתוך אותה הכרה, אתה מסוגל להתמודד ולעשות סדר, כמו שתיארנו מקודם, סדר בעולם הפנימי שלך. כל זה הייתה הקדמה ליסוד, אולי האלף בית של כל תודעה פנימית נכונה, על פי התורה. אבל זו הייתה הקדמה להבין מה זה המצר הפנימי שהתחלנו איתו בשיעור. אומר שיש מצב של צרה פנימית, מצר פנימי. מה זה אותו מצר פנימי? אותו גלות פנימית של האדם, שהיא הצרה שלו, זו אותה שליטה, שאותה תודעה חיצונית, נמוכה, של הנפש הבהמית, שולטת באדם, חונקת כביכול את אותו צד טוב, טהור שבתוכו, עד כדי שכך שנדמה לאדם שזהו, זה מה שיש. כל מה שיש, כל מה שיש בגלוי, זה רק את אותו צד חיצוני. הוא כאילו השליט, הוא הדומיננטי, אם נגיד זה בלשון פשוטה, אנחנו מכירים, אתה כמו האדם שאומר, אני כועס, אבל אני לא יכול אחרת. אני כועס על הכל, אני הורס את עצמי. אבל אני לא יכול אחרת, זהו, זה המציאות שלי. או אני גאה בצורה שלילית, אבל זהו, זה אני. וכך הלאה לגבי כל אחת מהמידות. אז זה אני, אז זה פירושו, שבעצם זה שולט עליו, מתוך מקום, מתוך אופן, שהוא לא יכול להתמודד עם אותו צד, לא יכול לחשוף את אותו צד פנימי וטוב שבתוכו. זאת אותה שליטה חיצונית של התודעה על הצד האמיתי, הטהור שבו, זה גלות. זאת הגלות מצרים. זה נקרא מצרים, שהמצרים הזה בתוכנו, זאת הצרה הפנימית שמצרה לך על כל העולם הפנימי שלך. כמובן יכולה לייצר לך באופן כזה שאתה אפילו לא מודע ולא מכיר שקיים בך צד פנימי וטוב. יש מצב של מצרה פנימית כזאת פחות קיצונית, פחות גדולה, שאתה לפחות מכיר בזמנים מסוימים שאתה יכול לפעול במקום טוב יותר, שלם יותר, רגוע יותר, ממילא גם שמח יותר. אבל יש זמנים שזה שולט עליך. אתה לא חושב שזה כולך. אבל יש זמנים שזה שולט עליך, יש זמנים שאותו צד חיצוני מנהל אותך באופן כזה, שאתה כאילו לא מכיר את עצמך. אין, המקום ההוא הרגוע, שהכרת אותו מדי פעם, או טעמת אותו מדי פעם, הוא עכשיו לא מתבטא כרגע בתוך התודעה. כל מה שמתבטא בגלוי, זה דווקא את אותו צד חיצוני, שלילי, ששולט ומדכא אותך. לצאת מהמצר הפנימי הזה, שבסופו של דבר, אין ספק שהצרה הכי גדולה של האדם, זה הצרה הזאת. הצרות החיצוניות שיש לנו, הן פחות קשות והרסניות לאדם, מאשר הצרה הפנימית הזאת. לכן דיברנו בהרחבה על צרות חיצוניות, איך מתמודדים איתן. אבל ודאי שהצרה הפנימית הזאת, המצר הפנימי, שבעצם חוסם, חונה כמו שביטאנו, סוגר את האדם ולא נותן להתבטא לטוב שבו, אבל הוא יוביל אותו גם בפועל לכל הצרות החיצוניות. זאת אומרת, כשאתה נמצא במצב כזה, ששולט עליך אותו רובד חיצוני הרסני, אז גם בפועל ההתנהגות שלך עם אנשים, יחסים שיהיו עם אנשים, או כל מיני דברים אחרים, לא יהיו ראויים, כי מה ששולט עליך זה לא אותו מקום אמיתי ונכון וטוב, שזה אתה באמת, או מה שאתה מסוגל להיות, אלא זה אותו יצר הרסני, אותו יצר שלי שקיים בנו. ולכן חלק מהמושג של גאולת מצרים, לצאת ממצרים, שעם ישראל יצאו מאותה עבדות ששייבתה אותם לחירות, חלק מזה זה אותו תהליך פנימי שכל אחד צריך לעבור, להשתחרר, לצאת מאותו מצר חיצוני, ולחשוף את עצמו האמיתי. כמה שהוא יותר יבטא את עצמו האמיתי, כך הוא יהיה יותר בגאולה ביחס לאותו מצר חיצוני, ובזה עסקנו בעבר בשיעורים הרבה פעמים. אחד הנקודות שרצינו היום כדי להרחיב את הנקודה הזאת, להתבונן בה, זה שאלה שמובאת בספר התניא, בפרק למד א', על גלות מצרים, ואותה שאלה היא אקטואלית ורלוונטית מאוד מאוד לגלות מצרים הפרטית שלנו. לאותו מצב פנימי שאנחנו מתארים בתוכנו כתהליך של גלות, של מצרים. אדמו"ר הזקן שואל שם בספר התניא שאלה כזאת. אחרי שפרעה קיבל את המכות, אחרי שפרעה היה את כל התהליך של יציאה, שבא משה ועשה את המכות, וכל מן אמר לפרעה שאוי אוי אוי, לא תיתן להם לצאת, ובסוף הוא נכנע אחרי מכת בכורות. אחרי הכל, התורה מספרת שהעם בורח ממצרים. שואל אדמו"ר הזקן, אחרי הכל, אחרי כל מה שעברו, למה צריכים לברוח? למה אנחנו ללכת לאט, בנחת? מה שיעבד אותם שהם צריכים לברוח אחרי כל אותם מכות שהיו שם? התשובה שעונה אדמו"ר הזקן, תשובה מאוד מאוד מעניינת, שכמובן מיד נבין אותה גם מה זה בתוך העולם הפנימי שלנו. התשובה שעונה אדמו"ר הזקן היא שבאופן פנימי, באופן פנימי, עם ישראל לא כל כך רצו, עם ישראל לא כל כך רצו לצאת ממצרים, כמו שהתורה מספרת אחר כך. השיעבוד החיצוני נבע, השיעבוד החיצוני נבע משיעבוד פנימי. זאת אומרת, כשעם ישראל, אחרי כל המכות שפרעה קיבל, באיזה מקום פנימי, עם ישראל עדיין הזדהו ורצו להיות במצרים, למרות הכל. זאת אומרת, למרות הכל הכוונה, למרות כל העבודת פרך, ולמרות כל מה שהם עברו, ולמרות כל הקושי, היה אותו מקום שהם המשיכו לצאת, רצו להישאר במצרים. כמובן, מי רצה להישאר במצרים? לא הצד האלוקי שבנשמות ישראל. לא הצד הטהור שבאמת נגאל. אותו צד של יצר רע, אותו צד חיצוני, אותו צד שלי, הוא רצה להישאר ולהיות במצרים. ולכן אומר אדמו"ר הזקן, אחרי כל המכות, עדיין פרעה שולט בהם. שולט בהם פירושו, מי נותן לו, אחרי כל המכות, מי נותן את השליטה לפרעה על בני ישראל? הרצון שלהם, אותו רע שבתוכם, שמזדהה עדיין עם פרעה. ולכן, אומר שם האדמו"ר הזקן, לכן עם ישראל היו צריכים לברוח ממצרים. לברוח ממצרים זה בעצם לברוח גם מאותו מקום פנימי בתוכם שעדיין משעבד אותם. לברוח ממצרים זה כמו קצת לברוח מעצמם. למה הם לא יכולים ללכת חופשיים בצורה פשוטה בשלב הראשון של יציאת מצרים? הם לא יכולים ללכת בחופשיות כמו שבאמת מתואר. הנביא אומר שלעתיד לבוא, לא כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים היו צריכים לברוח. לעתיד לבוא לא במנוסה תלכו, לא תברחו. לא בחיפזון. לאט לאט. מה מראה לאט לאט? שמתי אתה יכול לצאת בלי לברוח, שאין מי שרודף אחריך, שבעצם אין לך התנגדות. אין לך התנגדות בחוץ, כי אין לך גם התנגדות בתוכך. כשאין התנגדות, לא צריכים לברוח. אין מי שמשעבד אותך. אבל כל עוד, וזה מה שאומר שם האדמו"ר הזקן, כל עוד שבתוכך אתה עדיין רוצה את השיעבוד, זאת אומרת, אתה יוצר בתוכך את ההתנגדות עליך, כי אתה באיזה מקום נותן למקום, רוצה אותה. הדרך להתמודד עם המצב הזה, זה דרך של בריחה. זה הדרך. לכן עם ישראל היו צריכים לברוח ממצרים, כי אחרי כל המכות, עדיין היה כאן את השליטה עליהם מתוך אותו מקום שהם נתנו לו את השליטה. אבל מה בריחה עוזרת? מה בעצם, מה זה המושג בריחה? איך הבריחה עוזרת? שכמובן, השאלה כאן של הבריחה, איך היא עוזרת, זו אותה בייחוד שאלה שמעניינת אותנו בתוכנו. מה זה נקרא לברוח? לברוח זה גם לא נשמע כל כך, לא כל כך נעלה, יותר צריך להתמודד, כן, צריך להתמודד. מה זה לברוח? לברוח זה משהו, נשמע לנו לא כך נעים. למרות שהבריחה הזאת זה אחד מהסודות היותר עמוקים בתהליך של האדם לנהל את עצמו כמו שהוא באמת רוצה, להוביל את עצמו באמת למה שהוא צריך לעשות, מול אותם הפרעות שהוא שם לעצמו בתודעה הנמוכה שלו. ויש כמובן כל אדם, כל אדם שרוצה לפעול ולהוביל את עצמו אל הטוב, צריך להכיר את מה שעכשיו הסברנו, שיש בתוכך צד שמפריע ומונע ומעכב את מה שאתה באמת רוצה. ואם לא תדע לברוח מהצד המעכב שלך, הוא בסופו של דבר יכשיר אותך מאחור. וגם אם מתקדם צעד אחד קדימה, אתה תחזור אחר כך שני צעדים אחורה. זאת אומרת, שיש משהו בתוכך, כל עוד שהוא מזדהה ומשעבד, אי אפשר להתמודד איתו, לא באופן שנקרא בריחה. מה זה בעצם אותה בריחה בתוכן? בריחה, כשאדם, מה ההבדל בין אדם שהולך בנחת כבן חורין לאדם שבורח אל החופש? אדם הולך כבן חורין, זה בעצם אומר לנו שאין התנגדות. אין שום דבר שמפריע לו. אין משהו ש... אז הוא הולך בנחת. זה כמו שאמרנו, זה לעתיד לבוא. מה קורה כשאדם בורח אל החופש? הוא מודע שיש מה שעדיין משעבד אותו. יש משהו שעדיין רוצה להגביל אותו, להשאיר אותו מאחור. רוצה עדיין לא לתת לבטא את הצד הטוב שלו. ולמרות שיש צד כזה, הוא מודע שהוא נגדו, הוא לא מזדהה עם זה, הוא מודע שזה נגדו, הוא מתעלם מזה וממשיך הלאה, הוא כאילו שם את עצמו, מוליך את עצמו למקום טוב, למרות שהוא יודע שיש בתוכו מקום שרוצה אחרת. זה נקרא בעצם בריחה. עכשיו, אם ננסה לצייר, איך זה נראה מבחינה פרקטית מעשית, איך זה נראה, התהליך הזה של בריחה, זו אותו החלטה שאדם מתבונן בתוך עצמו היטב, ומקשיב לכל היותר עמוק, היותר פנימי בתוכו, ומזהה, מה אני באמת רוצה? מה באמת היעד שלי? מה באמת רוצים ממני שאני מזהה שזה באמת מה שאני רוצה? אחרי שאדם מקשיב לכל הזה, הוא יודע, הוא גם שומע את הקולות האחרים. קולות שבאים מפחדים, מהזדהות עם מקום נמוך יותר, ממקום ששולט עליו שהוא אולי מוכר לו ומודע לו, זאת הנפש באמת. אבל זה אומר בדיוק הפוך, זה אותו מקום הרסני. אז הוא מזהה, יש לי גם קולות הפוכים בתוכי, יש לי גם רצונות הפוכים בתוכי. ואז בריחה פירושו, אני הולך על מה שהחלטתי, אני הולך על הרצון האמיתי, אני הולך על מה, על היעד שלי, אני הולך על זה, אבל אני יודע שכל הזמן יבואו לי מאחור הקולות ההפוכים. תחזור, תעזוב, זה יהיה קשה, כאילו זה יפיל אותך בסופו של דבר, כל מיני קולות של התמודה שהם קיימים, ומה אתה עושה? מה זה נקרא לברוח? לא להתייצב איתם פנים מול פנים, מול הקולות האלה. אני קל לברוח. אלא ללכת על ההחלטה שלי, למרות שאני שומע מאחורה כל הזמן, את אותם קולות הפוכים. עכשיו, למה זה נקרא לברוח? כמו שאמרנו, כי יש לך רודף. אבל זה לכן גם נשמע לבואך, כי אתה לא מתייצב, כמו שהדגשתי, אתה לא מתייצב פנים מול פנים מול הקול הזה. מה זאת אומרת מתייצב פנים מול פנים? אתה לא אומר, אוקיי, בוא נשמע אותך עד הסוף, ואני אחליט. בוא, אני אחזור עוד פעם. למה אתה לא עושה את זה? כי מה יקרה אז? מה יקרה אם תתייצב, אחרי שזיהית מה אתה באמת רוצה, שתמשיך, תתחיל קדימה ולנוע לזה, מה יקרה שיבוא הקול החדש, הקדום, אותו קול של נפש בהמית, כן? וישמיע לך את הקול, ואתה תגיד, טוב, אני רוצה לשמוע מה שאתה אומר. בוא, אני אתייצב מולך, אני אדון מולך. אין שום ספק שהקול הזה יפיל אותך חזרה. למה הוא יפיל עליך חזרה? כי הקול הזה הוא חלק בלתי נפרד ממך, מהמקום שאתה מזדהית. וכיוון שזה החלק ממך, אם תתייצב אותו, אם אתה שומע לו, זה בדיוק מה שתיארנו מתחילת הדברים, זה כאילו אתה אומר לקול הזה, זה אני. אם אתה אומר, זה קיים בי, זה חלק ממני, אבל אם זה אני זה היעד שלי, זה הרצון שאליו אני רוצה לעשות, וזה לא אני, אז הוא לאט לאט תוכל להתקדם, למרות שזה תהליך לא פשוט. אבל אם אתה מקשיב ואומר, רגע, בוא נשמע, אולי אני צודק, אדם החליט לדוגמה, ניתן דוגמה פשוטה. אדם החליט, דוגמה הכי פשוטה, הכי מגושמת, אולי בעולם שלנו. אדם מכור למשהו, מכור לסיגריות. או לדבר אחר. והוא מבין, קלט, שזה נגדו, שזה הרסני, זה בא מתוך מקום נמוך בתודעה, זה צורך מאוד נמוך בתודעה שמזיק לו מכל הבחינות. והוא מזהה, אוקיי, אני יודע שאני רוצה להיות אחרת, והוא מחליט, הוא הולך על זה. ואז יבואו לו הקולות, חסר לי את זה, קשה לי, מה אתה מפסיד את זה, או כל מיני קולות אחרים שידברו בתוכו, זה לא כל כך נורא, זה לא כל כך מזיק, זה לא כמו שחשבת, זה לא... הוא יחליט, טוב, כשיבוא לי הכל אני אשמע אותו, ואני אחליט מה אני עושה. אז אין ספק, שברגע שיבוא הכל הזה אומר, זה לא כך נורא, זה לא כך מזיק, ואתה תלך אליו, תקשיב לו, תתייסם מולו פנים ובנים, אין ספק שהוא יפיל אותך. והוא יפיל אותך כי הוא בעצם מדבר למקום שבו אתה מזדהה, זה באמת קיים בך ההזדהות הזאת. לכן היית שם כל כך הרבה זמן, היית משועבד עבודת פרך לאותו מקום כל הזמן. לכן הכוח האמיתי, שדרכו אתה באמת משתחרר, זה היכולת להגיד לעצמך, זה מה ששם אני שומע, אני לא מתייצב אליו פנים אל פנים, כי הוא בעצם, זה לא אני. זה הכוח ההרסני שבי. אני רוצה את הטוב, ואני רץ אל הטוב. אני מתעלם מאותו מקום, משאיר אותו מאחור, וממשיך הלאה. זה בעצם התהליך של בריחה החיובי. היכולת לנוע קדימה, למרות ההפרעות שתמונות בך. וכל תהליך אמיתי של התקדמות, של יציאה מעבדות פנימית לחירות, ממצר של חירות, עובר את התהליך הזה. כשאדם יחשוב לעצמו, אני הולך רק לאט. לאט במושג, אני הולך רק כשאין לי קונפליקטים. אני הולך רק מתוך מקום שזה חלק אצלי, שזה הכל, שם אני הולך. אז אם אני כבר, על דרך מה שחמי אמרו, אני כבר חי לעתיד לבוא. לעתיד לבוא פירושו, אם אני עכשיו מחליט ומרגיש שאין לי שום התנגדות פנימית לשום דבר, כל מה שאני עכשיו עושה, זה בדיוק מה שאני רוצה, ואז אני מתקדם מעלה. אבל כשתבוא לי ההתנגדות הפנימית, אני המשמעות של זה, שלא, הוא אף פעם לא יוכל להתקדם ולהגיע לעצמו באמת. הוא תמיד יישאר משועבד. ומדוע? כי קיימת בנו אותה תודעה נמוכה, אותה תודעה הרסנית, היא קיימת בך. הכוח המשעבד זה חלק ממך. כיוון שהכוח המשעבד זה חלק ממך, כדי להתגבר עליו, אתה חייב את אותה תנועה פנימית, את אותה החלטה פנימית, שמסוגלת להסתכל קדימה ולזהות את המקום הנכון, ולהשאיר את היעד הנכון שלך, ולהשאיר מאחורה ולהתעלם מאותו כוח ששולט. כן. כן, נכון מאוד. זה מה שהסברנו בתחילת הדברים, שחלק מהמושג מצר ששולט עליך, שאתה חושב שזה אותו דבר. זה בעצם המצר. כשאתה שומע את הקול הפנימי, ואתה אומר, זה אני. אתה שומע את הקול החיצוני, ואתה אומר, זה אני. וכשאתה חושב ששניהם זה אתה, זה עצמו עושה מה? שאתה במצר. כן, אבל האי יכולת לדעת, זה יכולת להבדיל. ולהבדיל, ההבדלה הזאת, זה בעצם אותה הפרדה, שעל פי אתה יכול ללכת. ואת אותו מצב מעורבב, שאדם באופן פנימי מזדהה משני הצדדים, זה בדיוק הסימן שהוא בעצם בגלות. כי ברגע שהוא מזדהה ואומר שהרצון השלילי וההרסני, זה אני כמו הרצון החיובי שלי, עולה לו רצון להפסיק להשם. אבל מחרת עולה לו הרצון שהוא מאוד מאוד רוצה את זה, והוא חושב שזה שני, זה אותו הוא, זה אותו הוא במושג. אז אומר לי, מה זה יעשה אותו הוא? כמו שעשה מסברנו, מה יקרה אם אתה תייצא מזה פנים אל פנים, אם לא תברח? מה זה יעשה לך? זה ישלוט בך, ישאיר אותך באותו מצב. היכולת לצאת תלויה במושג בריחה. שהמושג בריחה, זה בדיוק מה ששב תיארנו, היכולת להפריד, לזהות שני צדדים, ומתוך הזיהוי שני צדדים, שהמושג דיבר פירושו, זה נגדי וזה אני, הצד הזה שלי, שהוא הצד המשועבד, זה נגדי וזה אני, היכולת הזאת להבחין, וממילא ללכת, מתוך הסתכלות שאני בורח, מחלק מסוים, שהוא לא מבטא את מה שאני באמת רוצה, זה עצמו היציאה מעבדות לחירות. עכשיו ממילא, מה זה אומר? שכל עוד שאנחנו נמצאים, בערבוב הקולות, עוד לא התחלנו את התהליך. וודאי שהעבודה היא ליצור בתוכנו את ההפרדה. זאת אומרת, כדי לצאת ממצרים, אתה צריך את אותה הפרדה בתוך התודעה, שמפרידה בין שני הממדים האלה. זאת אומרת, כמה שתהיה יותר הפרדה בתוכך, אתה מכין בתוכך את היציאה ממצרים. ההפרדה הזאת אומרת, זה חיצוני לי וזה לא אני, זה אני האמיתי. עכשיו, השלב נוסף לאותה הפרדה, שזה כאילו ההמשך של אותו תהליך, זה בעצם ההכרה, אז אני הולך על הצד שמבטא אותי, ויודע שהצד השני ימשיך מה? לרדוף אותי. הידיעה שהוא צד שמעדיף לרדוף אותי, ולכן אני מתרחק ממנו, ולא מתעצם מולו פנים אל פנים במושג. יציאצות פנים אל פנים פירושו שאני בא ואומר, אני מקשיב לך, אם תשכנע אותי בסדר. כי ברגע שאתה אומר כך, לעצמך, אתה מראש הפלת את עצמך לתוך אותו בור ששלט בך עד עכשיו. רק אותה יכולת ליצור את ההפרדה, לזהות את שני הצדדים, ולהחליט על בריחה, שבריחה פירושו, אני הולך על מקום אחד, בו אני בוחר, למרות ההתנגדות, באמת לשחרר אותך ממצרים. עכשיו כמובן, חלק, וזה עוד נקודה פה שאנחנו צריכים עכשיו מתוך זה להסביר, מה עוזר בתוכנו, מה מאפשר בתוכנו את אותה נקודה של בריחה. גם
של הבריחה או של
כן, הבריחה? כן, של הבריחה. זאת אומרת שזה, הבריחה זאת ההפרדה שאתה אמרתי קודם. הבריחה זה מיצור, המיצוי של ההפרדה. הזיהוי של שני המקומות.
אני מדבר על ההפרדה, זה לא כך פשוט. אני בדיוק רציתי לשאול, מהשיעור הקודם, לפעמים אתה מדבר על ההתנגדות, שהיא בעצם הסימן לקליפה, ולפעמים אתה אומר, אמרת ההתנגדות, היא בדיוק הסימן שזה הייעוד שלך. איך בן אדם יודע להפריד מתי ההתנגדות זה הסימן לייעוד ומתי ההתנגדות זה הקליפה?
לא, בגלל שאת שאלת שאלה טובה, אבל זה אותו עניין. אותו עניין, כי ההתנגדות שהיא הסימן שזה הייעוד שלך, כי ההתנגדות נובעת מאותה קליפה שרוצה לחסום את הייעוד שלך. זה אותו, בדיוק אותו עניין. זאת אומרת, כאשר אתה נתקל ומזהה שדבר מסוים הוא מאוד 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 קשה, מאוד מאוד לא הולך, ואתה מבין שאתה רוצה אחרת, אבל זה מאוד מאוד קשה לך, זה ההוכחה שבמקום הזה הקליפה שולטת עליך ומשעבדת וחוסמת את מה שאתה באמת רוצה. ואם תדע לברוח משם, זאת אומרת ללמוד מזה את הסימן, שזה בעצם הדבר היותר נכון ואמיתי, אז בכוח זה תוכל להשתחרר מתוך אותו דבר. כן.
למשל, אם בן אדם
שומעים מבחנים,
אז הוא יכול להגיד, אז הוא לא צריך לשוחח איתם, לברר
אותם לפני שהוא בורח מהם. הוא לא יכול להתעלם מכל מיני פחדים או צרות שמפלעות לו. זאת אומרת,
הוא צריך בהתחלה לשחח איתם הרבה
עד
שהוא מצליח להשתחרר מהם.
כן, את אומרת דבר מאוד מאוד נכון, בגלל שהפחד הוא קצת שונה. הפחד הוא קצת שונה מהתהליכים האחרים שמהם אנחנו צריכים להשתנות. ההתעלמות מהפחד זה לשוחח איתו.
לשוחח.
ההתעלמות מהפחד זה ממש את קראת לשוחח איתו. מה זאת אומרת התעלמות? פחד אומר לך, פחד אומר לך, אוי ואבוי, זה מה שהולך לקרות. מה אתה אומר לו? כן? בוא תספר לי מה הולך לקרות. מה עשית בזה? התעלמת מהתחושה שהפחד משדר. הפחד רוצה לאיים עליך, כשאתה מתקרב אליו אתה מתעלם ממנו. זאת אומרת, יש התעלמות, כמובן לפי הדבר, יש התעלמות מדבר על ידי ההתקרבות אליו, שההתקרבות אליו, כיוון שכל המהות שלו זה, כיוון שכל המהות של הפחד זה התרחקות, אז ההתקרבות זה בעצם ההתעלמות שלו. לכן שלמות ההתעלמות מהפחד, הוא אומר לך, וואו, עומד לקרות משהו איום ונורא. אז מה שלמות ההתעלמות? הנה, הוא קורא עכשיו, קורא, אז לא מפחד מזה, בזה שאתה אומר קורא, הוא דואך ונעלם. זה חלק מהתהליך של ההתקרבות אל הפחד גורם לו, כי זה ההתעלמות, זה בעצם ההתעלמות ממנו. עכשיו, יש דברים שזה בדיוק הפוך. מה זה להתעלם? אני רוצה משהו מאוד שהוא שולט עליי, זה לא אני. יש לי רצון הרסני בתוכי, אז איך אני מתעלם ממנו? שאני הולך על הרצון החיובי ומשאיר אותו, לא נותן לו מקום, מתעלם ממנו, כמו שאמרנו מקודם. אבל ההתעלמות כאן, זה לא להגיד אני רוצה. אני רוצה, אוקיי, רציתי, אבל זה לא מעניין אותי. זה נקרא להתעלם, להמשיך הלאה, לא לתת לזה מקום, לא להתייצב מול זה ולהגיד, אני באמת רוצה, אז אולי כדאי. להמשיך הלאה ולהתעלם מתוך אותו דבר. זה ההתעלמות בדרך כלל מול דברים שהנפש הדומית שולטת בנו, שדרכה אנחנו ממשיכים קדימה. ומה שאנחנו רוצים עכשיו ללכת לשלב הבא, מה מאפשר את אותו תהליך פנימי של בריחה, של הפרדה, שממילא דרך ההפרדה הזאת תנה קדימה, ומשאיר מאחורה את אותו נקודה בעייתית, אותה נקודה שלילית. מה שמאפשר את אותו תהליך של הפרדה, זה המכות שהיו במצרים. המכות, למרות שהם לא פתרו כמו שהסברנו, הם לא פתרו את ההזדהות עם המצרים, ואכן צריכים לברוח, זה לא שהנה אין, המכות לא עושות שכבר אין מצרים שאתה מזדהה איתה ושולטים עליך, אבל בכל אופן המכות אפשרו, כמו שהתורה מציירת בצורה פשוטה, המכות אפשרו את מה? עד המכה האחרונה, המכת בכורות, היא אפשרו את הבריחה. אומנם אחרי המכות הייתה רק בריחה, אבל המכות אפשרו את תהליך הבריחה. מה זה המכות בתוך התודעה הפנימית של האדם? מה זה אותו מסג מכות שמכשיר לנו את כוח ההפרדה, את הכוח להזדהות עם הטוב ולהשאיר מאחור את אותו רובד שעדיין אני איתו, אבל הוא רק ירדוף אחריי מאחור. המכות בתוכנו, זה אותו תהליך של הקטנת העוצמה של הכוח המשעבד. מה זאת אומרת? כשאדם מודע לאותו שיעבוד שמשעבד אותו, אני עכשיו מכיר, מרגיש, שהכוחות הארס שלי שולטים לי. דוגמה, שנתן אותה מקודם, נחזור עליה שוב. אני מודע שאני נורא כועס. מודע שאני, אני אפילו לא מאמין באיזה, זאת אומרת, לא ברור לי שיש בי גם אחרת. לא ברור לי שיש בי כוח חיובי עדיין. אני, כי הכעס, אני כולו מרגיש שזה אני. המרמור הזה שהכעס מבטא, אני כולי מזדהה עם זה, אני חושב שזה אני עכשיו. או כל סוג אחר של שיעבוד, בדוגמה כזאת או אחרת. אבל אני מרגיש שאני נשלט כאן. מה זאת אומרת נשלט? אני מרגיש שזה לא טוב לי. אני מרגיש שזה לא אני. רק אני לא חושב שאפשר אחרת. אני מזדהה כולי עם אותו מקום הרסני. ברגע שאתה מודע שיש כאן משהו ששולט עליו, למרות שעוד לא יכול ליצור הפרדה ולהגיד, אוקיי, אז איך אני אחרת? איך, על מה אני אלך? איך אני נוהג אחרת? עוד לא מכיר את המקום הזה, שזה מקום הבריחה, שאתה רואה כבר מה אתה רוצה ורץ על זה. למרות שהמקום הקודם, אתה לא מכיר את המקום האחר, אתה לא יודע שאפשר להיות אחרת בכלל. או שיש לך רצון, הוא לא גלוי, הרצון האחר הוא לא גלוי, רק אתה מרגיש שאתה במצוקה. גם אם אתה חושב שלא יכול להיות אחרת, אבל אתה בפועל סובל, אתה נמצא במצוקה. כי אתה מודע שיש כאן משהו הרסני שהורס אותך ושולט עליך. מה אתה צריך לעשות כאן, למקום ההרסני הזה? כדי שבעקבות אותו מעשה שאתה תעשה, תוכל כבר לזהות את המקום הטוב. תוכל כבר להתחבר פה לאותו מקום טוב, שאליו תוכל, איתו תוכל לרוץ קדימה, לברוח. אתה צריך להקות במרכאות את אותו מקום הרסני. מה זה להקות? להקות להגיד לעצמך, אני הכועס, אותו אני שכולי כועס, הוא לא בסדר. הוא שלילי מאוד. אוי לי שאני כזה. אני לא יודע איך אפשר להיות אחרת. אבל אוי לי שאני כזה. רע לי שאני כזה. בכל הזדהות, בכל כוח של הזדהות, העומק של ההזדהות זה מין תענוג שאני כזה. יש לי טוב שאני כזה. זאת אומרת, כשאדם, למרות שזה כוח הרסני ששולט עליו, באיזה מקום נסתר אותו כוח הרסני, למה הוא שולט? כי הוא טוב לך. כשעם ישראל היו במצרים, ואחר כך שהם יצאו, הם חזרו ואמרו כל הזמן, בגלל שהרצון לחזור למצרים, זה אותו מקום ששלט בהם, כמה טוב היה שם במצרים, הדגה שאכלנו במצרים חינם. היו שם הדגים, אכלנו אותם חינם. חינם הם אכלו. הם עבדו עבודת פרך במצרים. אבל הייתה להם תחושה פנימית שם של חינם. מה זה חינם? חוסר אחריות. לא צריך לקחת אחריות. לא צריך לעשות מה שאתה, מה שמוטל עליך. אתה כמו שוקע בתוך הבוץ שלך, ואתה מרגיש הכל בסדר. בלי צורך אמיתי להתמודד. לתענוג הזה, שאתה לא צריך להתמודד, לזה הם יתגעגעו. כי אותו תענוג הוא זה בעצם מה ששיעבד אותם. זאת אומרת, הוא היה קיים שם. למרות שהם עבדו עבודת פרך, היה שם איזה עונג פנימי, שהשאיר אותם, שממנו כמובן אחרי המכות, אחרי המכות הם נפרדו ממנו ורצו קדימה, אבל עדיין הוא רדף אחריהם מאחורה. אבל בהתחלה הוא כאילו מילא את כל הווייתם. ככה, מאחרי כל מידה או שליטה חיצונית שלילית על האדם, מאחוריה עומד, זה המושג האמיתי של הזדהות עם הרע, עומד איזו תחושה של טוב, איזו תחושה של עונג, איזו תחושה, למרות שזה נשמע לנו הרסני, איך זה יכול להיות שכוח הרסני אני נהנה ממנו? אבל ככה זה. יש מקום פנימי שרוצה את הדבר, ולכן הוא שולט עליך. לכן הוא שולט עליך. להקות, להקות, כדי שתוכל לזהות בכלל את הרצון הטוב, להכות זה ללכת נגד זה. ללכת נגד אותו מקום שאיתו אתה מזדהה. זה נקרא להכות אותך, להכות את עצמך, להכות את אותו קליפה. ומה זה להכות? להגיד לעצמך, לא טוב המקום הזה שבו אני נמצא. זה לא טוב, זה רע, זה הרסני, זה פוגע, זה שלילי, זה לא מבטא אותי באמת. זה נגדי באמת. ההכאה הזאת שאדם עושה לעצמו, שמה היא בעצם אומרת אותה הכאה? הוא מוציא את עצמו מקריטריון שהוא טוב. כשאדם כעסן ושולט בו עד הסוף, או כמובן, זה נכון לקבל כל סוד של מידה כזאת או אחרת, ששולטת ומזיקה לך. הכל מתחיל באיזה מקום שככה זה טוב. דיברנו מקודם על הסיגריות. אם אדם עדיין חי בדמיון, בפנטזיה הזאת, כמה זה כיף וטוב, הוא אף לא ישתחרר מזה. למה? כי זה הרסני, אבל מה הוא מרגיש כלפי זה? כלפי זה? את עדיין את הכיף ואת הטוב שבזה. היכולת להשתחרר מזה באה רק אחרי שאדם אומר על עצמו, איזה בן אדם חסר חוכמה אני, איזה בן אדם כזה וכזה אני, שאת כוחות הארס האלה אני עדיין חושב שהם טובים לי, ואת כוחות הארס האלה עדיין שולטים בי ואני לא מסוגל אחרת. רק כשאדם אומר את זה לעצמו, זאת אומרת, הוא מכה, הוא לא משאיר את אותה הצטדקות פנימית, אותה תחושה פנימית שאומר, זה טוב. רק כשהוא מכה את המקום הזה, אז הוא יכול להתחיל לזהות את המקום שאליו הוא שואף. איך נראה הרצון החיובי? המכות, אותה הכנעה שהוא מכניע את המקום הבעייתי, פותחת לו פתאום, אחרי שהוא מכה את עצמו, מכה את אותו רצון שלילי, הורס את ההזדהות מולו, אז מתחיל להתנוצץ לו, מבחינה פנימית, יכול להיות גם אחרת. יכול להיות מקום אחר ואמיתי, שאליו אני רוצה לשאוף, אליו אני רוצה לרוץ. אז לכן דווקא המכות מאפשרות את ההפרדה, את אותו נקודה פנימית שמפרידה בין שני התחומים. כי בלי המכות, עומק ההזדהות עם השלילי, בעצם לא נותנת לך להזדהות עם החיובי. לעומת זה, אחרי אותה הכאה פנימית, אתה מתחיל לזהות, זה אני רוצה, אני עדיין נמשך לזה, וזה, אני עדיין מזדהה עם זה, אבל אני גם מכיר ומסוגל להכיר שיש מקום אחר שאליו אני צריך לרוץ, ועל ידו אני אשתחרר. אם אני אשאיר מאחור את המקום הבעייתי, על ידו אני אוכל להשתחרר.
זה נשמע לי מאוד מסוכן בשביל אדם, מאוד מפחיד, לוותר על ההזדהות שלו, אם הוא לא כבר באיזשהו תהליך של הזדהות עם משהו אחר. זאת אומרת, אין לו משהו אחר, והוא כולו הדבר הזה. איך הוא יכול להכות את המקום הזה?
כן, זה נשמע באמת מאוד מאוד מפחיד. אבל אם נעשה לנסות להבין, אם הוא לא יקה את המקום הזה, איך הוא יוכל להזדהות עם מקום חדש? איך יתנוצץ לו מקום שהוא יוכל בכלל להבין שהוא יכול אחרת? אם כולו בתוך העונג הזה, כן? הוא נמצא עכשיו כולו בתוך אותו עונג שמצייר את הרע, כי זה זהו, איך הוא יכול לרצות אפילו להתחיל לראות מקום חדש? לכן בהחלט יש כאן משהו, לכן הוא נקרא מכה, יש כאן משהו שכביכול אתה עוזב משהו, אתה כאילו מכה משהו, הוא עדיין שולט עליך, אתה חייב פרקטית, מעשית, אבל אתה מתחיל להבין שאתה לא בסדר, כשאתה מתחיל להבין שאתה לא בסדר במקום הזה, אתה תוכל להתחיל, יוכל להתחיל להתנוצץ בך אותה תכונה, מה אני כן יכול להיות בסדר? איך נראה בסדר שבי? איך בתוכי יש גם מקום שהוא בסדר?
צריך את המבחן, כדי להתבונן על משהו, ולהגיד זה לא בסדר, צריך איזשהו, הוא צריך באיזשהו מקום להיות,
כן, הכוח העיקרי שעוזר כאן זה בעצם הסבל שמתלווה למקום הלא בסדר. זאת אומרת, כיוון שיש כאן סבל שמתלווה, הרי כל מקום לא בסדר, כל מקום של שליטה של הנפש הבהמית, הוא בעצם הרסני לנו. הוא עצמו מראה לך שאתה מודע כשאתה לא משלה את עצמך, כשאתה מודע מה זה עושה לך, כשאתה מתייצב ומה שזה עושה לך, זה מראה לך שככה לא יכול להיות. אתה לא מבין מה יכול להיות, אבל זה מראה לך שזה כאילו את התחושה שאי אפשר להמשיך הלאה ככה. כשאי אפשר להמשיך הלאה ככה, זה מתחיל לעזור לך, אז בעצם יש דרך אחרת. אבל כל עוד שאדם חושב שככה אפשר להמשיך ואין דרך אחרת, כי זה מה שממלא אותו, הוא ודאי לא יוכל לנגוע במקום החדש. אז לכן השלב הראשון זה מכות. והמכות יוצרות את ההפרדה, שאתה מזהה שני מקומות. אחרי מכות מצרים, בעצם עם ישראל מתחיל להגיד, יש דרך החוצה. אבל כאן מגיע אותו סוד שדיברנו עליו מקודם בהרחבה, שהדרך החוצה היא לא דרך כזאת, דרך החוצה היא לא דרך כזאת, כמו שאנחנו מדמיינים, שזה הולכים חלק. צריכים לברוח. לברוח מתוך מקום שאתה רץ על המשהו שאתה רוצה, מתוך התעלמות ולהשאיר מאחור את אותו כוח שרודף אחריך. עד מתי בורחים? זאת אומרת, צריכים לברוח, אין ברירה. זאת אומרת, צריכים ללכת על החלק הטוב, מתוך ידיעה שהחלק, הקולות ימשיכו הלאה להציק לך ולהפריע לך. אבל עד מתי? עד מתי עם ישראל? כן, עד מתי עם ישראל בורח? עד שהגיעו לים. מה קורה בשם על שפת הים? מה בעצם עם ישראל עובר על שפת הים, שהעמידה על שפת הים בסופו של דבר משלימה את תהליך הבריחה, ואחרי זה, לפחות כבר ממצרים, לא צריכים לברוח. כמו שהמצרים טובים בים, כשהמצרים טובים בים, אז בסופו של דבר, לא תסיפו לראותם עוד עד עולם, כמו שאתה אומר. מה זה אותה טביעה בים, שמאפשרת לך, בסופו של דבר, להשתחרר. אתה בורח, עד לאותו מקום, שזה כבר סוגר עליך. מה זאת אומרת זה סוגר עליך? מה הרי, מה התורה מספרת לנו? עם ישראל בורחים ממצרים שבעה ימים עד שמגיעים לשפת הים. ואז מצד אחד זה ים, פרעה רודף, מקיף אותם מסביב, אין ללכת לא קדימה, לא אחורה, זה סוגר עליהם, סגר עליהם. ברגע שהם נסגרים, אז בעצם בא הקול העיקרי, למה ברחנו? הרי בן קוני לא יכול להשתחרר מזה. מה עזר לי שברחתי? הנה פרעה רדף וסגר עליי. אז אם כן, מה הקול העיקרי? למרות שיש כמה קולות ובעבר דיברנו עליהם, אבל נתייחס כרגע לקול העיקרי פה, שעסוק פה עם התחושה שלנו. מה בא הקול העיקרי ואומר? נחזור. תחזור למצרים. עכשיו, איך זה עובר בתוך האדם המצב הזה? פרחת, רצת קדימה, השארת מאחור את הקול הבעייתי, המשכת הלאה, השארת הלאה. עד שמגיע הרגע הפנימי שנדמה לך שאין לך לאיפה להמשיך הלאה. זאת אומרת, אתה ניצב מול קושי, מול מחסום קדימה, אין לך לאיפה להמשיך לרוץ, ואתה פתאום רואה שאותו כוח שממנו ברחת והשארת אותו מאחור, הולך ומתחזק ואומר לך, עכשיו תחזור. מה זאת אומרת עכשיו תחזור? כיוון שאתה לא יכול להמשיך הלאה, מלא ברחת, חשבת שיש לך איזה תקווה, חשבת שיש לך איזה מקום שאליו אתה רץ קדימה. אבל כשאתה רואה שזה גדול עליך והוא מופיע בצורה מאוד חזקה, סוגר עליך, אז אתה, הייאוש כאן, בוא נחזור, זה בעצם בעומק, אותו קול פנימי שבהתחלה רצית עוד להישאר. רק בהתחלה איכשהו הקול השני, הטוב, כבר הופיע ורצת אחריו, אבל כשזה קשה ואין לאיפה להמשיך הלאה, בא אותו קול ואומר בוא תחזור. ואז אם חוזרים לשיעבוד מוחלט. אבל התורה מספרת שמול המצב הזה הייתה דרך אחרת. מה הייתה הדרך האחרת? שבעצם השלימה את השחרור. הדרך הייתה להיכנס לתוך הים. תמשיך הלאה. דבר אל בני ישראל וישר. מה זה דבר בני ישראל? אבל איפה נוסעים? נוסעים אל הים. בים אי אפשר לנסוע אל תוך הים. לא, סע אל תוך הים. לנסוע לתוך הים פירושו כאילו להמשיך הלאה למרות שזה נראה בלתי אפשרי. להמשיך הלאה למרות שזה נראה שהכל הכוחות הסוגרים סוגרים עליך ואתה לא יכול להמשיך להתקדם. אבל בכל אופן אתה ממשיך להתקדם הלאה. מה קורה אז כשממשיכים להתקדם הלאה? הים נבקע. הים נבקע והמצרים טובעים בתוך הים שנבקע לך. אתה ממשיך הלאה, אבל המצרים טובעים שם בתוך הים. המצר, הבעיה שלך, טובעת לך, אותו כוח שרודף אותך, טובע לך דווקא בתוך אותו מקום. מדוע? למה הלהמשיך הלאה גרם בסופו של דבר את הפתרון? כי להמשיך הלאה זה מחייב אותך להכיר שהרצון האמיתי שלך להמשיך קדימה אל הטוב, אי אפשר למדוד אותו ולהגביל אותו בגבולות של שכל והצלחה תועלתית גלויה בלבד. מה יוצא לי מזה בלבד? הנה, מה יוצא לי מזה בלבד? אני לא יכול להמשיך הלאה. אלא, אתה כאילו ממשיך מתוך מקום פנימי שאומר לך שזה אתה, גם אם אתה לא מבין את התועלת בזה. זה אתה, גם אם נראה לך שאתה מאוד רוצה אחרת, אבל זה אתה ולא יעשה שום דבר. אתה לא מוכן לסגת. עכשיו, המבחן הזה, שתמיד, תמיד אדם בהתקדמות של אותו מהלך פנימי, תמיד מגיע הרגע שנדמה לו, וזה כמובן רק נדמה לו, רק נדמה לו שכבר אין לו יותר כוחות להמשיך הלאה. אבל הנדמה לו זה שאין לו כוחות להמשיך הלאה, זה בעצם רק מתוך מדידה של כוחות גלויים. בכוחות הנסתרים שלו, הוא יכול להמשיך הלאה. ולכן כשהוא ממשיך הלאה, למרות שנראה לו שהוא לא יכול, הרע ששלט בו פשוט נעלם, טובע בתוך הים. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, צריכים להבין מה מסמל הים והיבשה. הים, זה נקרא בלשון של ספרי הקבלה, לשון של הזוהר, אלמא דאיטקסיא, העולם המכוסה. היבשה נקראת אלמא דאיטקליא, העולם הגלוי. יש עולם גלוי ויש עולם מכוסה. כל מה שיש ביבשה, אמרו חכמים, יש בים. יש אותם דברים. צמחים, בעלי חיים, כל מה שיש ביבשה, יש בים. רק מה? ביבשה הכל גלוי. בים הכל מכוסה. אתה רואה רק ים. כך גם בתוך הנפש של האדם, יש צד כוחות גלויים. זה נקרא אלמא דאיטקליא. מה שאתה מכיר את היכולות שלך, מכיר את ההחלטות שלך, מכיר את הטוב שתמוד בך. זה נקרא הצד הגלוי, הצד היבשתי שלך. אבל יש בך כוחות נסתרים, נעלמים, שזה הצד המכוסה שבך. בכל אדם יש כוחות פנימיים, הרבה כוחות עוצמה, רצון, הרבה יותר ממה שהוא מכיר. הרבה יותר ממה ש... הוא מזהה, הוא מכיר את הכוחות שלו, אבל הוא מכיר אותם בגבול מסוים. אבל תמון בו, מכוסה בו, הרבה מעבר, יש בו כוחות חיוביים, עצומים, פנימיים, שהם הרבה מעבר למה שהוא סוגל להכיר. זה נקרא אלמא דאיטקסיא, העולם המכוסה שבתוך התודעה שלו. הצד הנסתר שבתוכו. אבל הצד הנסתר הזה, הוא לא נחשף כל עוד שאתה לא ניצא מול מצב שנראה אבוד. כל עוד שאתה ממשיך הלאה, ואתה חושב, אני בורח ופרעה מאחור, אני אמשיך הלאה, יתקדם, אני אמשיך להתקדם הלאה. אז עם איזה כוחות בנפש אתה משתמש אז? עם הכוחות הגלויים. עם אותם כוחות הבחנה הגיוניים, שנעזרו עם אותו מקום של שבירה שטענו אותו מקודם, היה קשה, עיקית את עצמך, זיהית את שני הצדדים, את הטוב שאתה רוצה אותו, ואת אותם כוחות שליליים, אתה רץ, הולך. אתה הולך על אותם כוחות חיובים. עכשיו, זה מקום שאתה מזהה, מזהה עם מה אתה משתמש. הנה, אני, זה מה שאני רוצה, מול זה שזה הרצון השלילי. הכוחות הנעלמים לא צריכים לחשף פה. הים לא הופך להיות יבשה. הכל ברובד הגלוי, הכל זה משחק על פני היבשה. משחק על פני היבשה זה כאילו מאבק ותודעה מול אותם כוחות גלויים שנמצאים בתוכנו. אבל כאשר אתה מגיע למקום פנימי שזה סוגר עליך, שפתאום אתה מתחיל להרגיש, כבר אין לי כוחות. זאת אומרת, מה זה אין לי כוחות? הרצון השלילי שרודף אחריי, כאילו שולט עליי, ואני לא יכול יותר. אם ננסה לצייר את זה בעולם הפנימי שלנו, איך זה נראה? אדם החליט לעשות איזה שינוי. החליט. הרגיש מה הוא רוצה, רץ על זה. הולך על זה, הוא שומע את הקולות ההפוכים, שומע את הקולות ההפוכים בתוכו, והוא משאיר אותם אחור, מתעלם, כמו שתיארנו מקודם. אבל יש איזה רגע, עם הזמן, תמיד בתהליך, שהכוחות האלה ההפוכים, גוברים, 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 ופתאום הוא אומר, אני כבר לא יכול יותר. אני כבר לא יכול, אני כאילו מוכרח לחזור, אין לי ברירה. זה התהליך שתוך כדי תהליך של רדיפה, תוך כדי אותו תהליך, אדם ניצב מול אותה התגברות פנימית, שבעצם אומרת לו, זהו, אי אפשר יותר. עכשיו צריכים, אין, אי אפשר להמשיך הלאה, אין לך כוחות להמשיך הלאה, הכל סוגר עליך. עכשיו, זה נכון בתחושה של הכוחות הגלויים. בכוחות הגלויים שמהם אתה בורח, באמת פרעה יכול לאט לאט להשיג אותך. המקום הבעייתי שאיתו הזדהית, שברחת ממנו, התעלמת ממנו, לוקח זמן עד שהוא מציף אותך, סוגר עליך, ואומר, זהו, אי אפשר להמשיך הלאה. וכאן מגיע רגע המבחן הקריטי. האם אתה חוזר? וזהו. חוזר, נכנעת. נכנעת, מצרים שולטים עליך מחדש. או אתה אומר לעצמך, אפילו שאין לי כוחות, ואני לא מרגיש, אני אהיה מה שיהיה, אני ממשיך הלאה. אני לא מרפא. מה קורה אז? בדרך כלל, זה נראה לאדם הרגע הזה, זה כמו להיכנס ראש בקיר. כאילו להמשיך, הרי כולו בוער, כולו רוצה את התורה שלי, אבל לא, יהיה מה שיהיה, הוא ימשיך הלאה. כשהוא ממשיך הלאה, הים נבקע. כשהוא ממשיך הלאה, פתאום הוא רואה, רגע, לא הכרתי. יש בי כוחות עצומים שבאין ארוך, כוחות התמודדות, שמשאירים כאילו את הרובד שרדף אחריי, חיוור וחסר משמעות. זו התביעה שפרעה תובע בתוך הים. מול הכוחות שהתגלו להמשיך הלאה למרות הקושי, שם, מול המצב הזה, אותו התלבטות, אותם כוחות חיצוניים, פשוט מתבטלים. זאת אומרת, כשאדם מזדהה עם אותן עוצמות אמיתיות שמכוסות בו, אותו ים מכוסה, שעכשיו מופיע, ומתי הוא יכול להזדהות איתם? רק שהוא המשיך הלאה למרות הקושי שסגר עליו. כשהוא המשיך הלאה למרות הקושי שסגר עליו, הוא פתאום מסתכל אחורה אל הפרעה הזה שרדף עליו, והוא נהיה חיוור. מה מעורר אותם כוחות? אותו מצב שסוגר עליך. הכוח שסוגר עליך, אותה תחושה שכי אפשר אחרת, היא בעצם חושפת ומגלה את אותה עוצמה אמיתית, אותם כוחות פנימיים שהם כבר מעל הכוחות המודעים הרגילים, מעל אותם כוחות גלויים, ואז בעצם הים נבקע. הים נפקע פירושו, אז הבעיה נפטרת באמת. במילים פשוטות, מה שכרגע הסברנו, שהכוח האמיתי להפסיק לברוח, שבריחה זה שלב מאוד חיובי כתהליך, אי אפשר בלי הבריחה הזאת, זה דווקא שאתה ממשיך הלאה, למרות שנראה לך חסר סיכוי. שנמשיך הלאה מול כל הקולות שמחזירים אותך אחורה. ואז מתגלים בתוכך מה שאתה באמת מסוגל. אותה עוצמה אמיתית, וממילא, אחרי המהלך הזה, הספקות או הרדיפה הפנימית בתוכך נעלמת. אז הושלמה תהליך הבריחה, שתהליך הבריחה שהושלם כבר לא צריך לברוח. כי הדבר הושלם. באופן כללי, התהליך הזה של בקיעת הים בתוך האדם, זה חשיפה של המשמעות הנעלמת שבתוכו, שהיא תמיד נחשפת רק מול התמודדות שהיא מעבר לשכל בצורה פשוטה, שחושפת בתוכו כוחות יותר עמוקים מכוח השכל, כוחות של אמונה, כוחות להתמיד הלאה, למרות שזה לא נראה כביכול אפשרי. הדברים האלה עובדים גם בעולם החיצוני. זאת אומרת, הכלל הזה, זה נכון גם בהתמודדות של עולם חיצוני. הרבה פעמים אדם שמכיר איך התהליכים עובדים רואה, או שרואים בעולם, שאותו רגע שאתה כמעט הרפאת ועזבת, שזה נראה לך קשה, והמשכת הלאה, בעצם סימל את הפתח החדש, את המציאות החדשה לגמרי. ואם לא היית, אם היית נכנע באותו רגע קריטי, זה נראה לך כל כך סוגר עליך, אם היית נכנע, היית נשאר מאחור. היכולת לא להיכנע ולהמשיך הלאה, זה בעצם אותו כוח שבעצם פתח לך את הפתח האמיתי. ככה זה בהרבה תחומים בעולם הגשמי, זה עובד כך, כי זה בעצם הסוד האמיתי של יציאת מצרים, הסוד האמיתי של מימוש עצמי. אבל בעולם הפנימי של האדם, בעולם הקיצון זה הרבה פעמים כך, אפשר לראות את זה. אבל בעולם הפנימי, תמיד ההבקעה והניצחון האמיתי מגיע אחרי אותה תחושה של מחסום. כשזה נראה לך כבלתי אפשרי, ושאתה כבר לא יכול, שהכל בעצם צף וצועק מתוכך עצור, שם נמצא הכוח שלך לנצח ולהכריע, לתת את אותה מכה, כביכול התודעה, שאחריה אתה כבר תוכל להתייצב פנים מול פנים, ולא תצטרך לברוח שוב. כל התהליך הזה, וזה נסיים, כל התהליך הזה של יציאת מצרים, דיברנו מקודם שלשחרר את הכוח המשעבד צריך להקות. הכוח שאליו אתה נמשך, להקות זה דעיכה, מרירות, קושי. הכוח שאליו אתה נמשך, הוא תמיד צריך להיות כזה כוח שמסמל שמחה וחיות. אף פעם לא ממשיכים הלאה למקום קשה. תמיד אתה ממשיך הלאה, כאילו המקום האמיתי שלך, שהוא הרצון האמיתי, הוא תמיד צריך לסמל באופן פנימי חיות, שמחה. וזה עיקר הכוח האמיתי שמבטא את הטוב. שמחה זה עיקר הכוח. כשאתה ממשיך הלאה למקום מאיים וקשה, זה לא היציאת מצרים. תמיד לנוע קדימה זה לתנוע אל החירות. חירות תמיד מסומלת בשמחה. עכשיו, כל התיאור שתיארנו להמשיך הלאה למרות הקושי, זה בדיוק אותו עניין שלמרות שאתה נראה שאין לך על מה להיות שמח, ואתה נראה שהדברים לא יכולים להיות טובים, תמשיך קדימה מתוך תודעה של שמחה, ושם בסופו של דבר אתה תמצא איך בעצם הטוב הופיע. לכן המתח הזה בין להכניע, להסתחרר מהשלילי ולרוץ קדימה אל החיובי עד שהוא מנצח, בסופו של דבר בתוכנו זה המתח בין כוחות השמחה שלנו, שהם הביטוי היותר עיקרי של הנפש האלוקית, זה בעצם היעד שלם תמיד, תמיד צריכים לשאוף, מול אותם כוחות מרירים, כועסים, שבעצם מבטאים את עומק הגלות, את אותו עומק שסותר את זה. וכמה שהאדם עובר בתוכו, מכניע את אותם כוחות חיצוניים ומתקדם הלאה, כך הוא בעצם בסופו של דבר מוביל את עצמו באמת קדימה. טוב, נעצור כאן.